היוש, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, שינה זה לחלשים, אני סוזי גטניו, אחות מומחית בשינה בהסמכת משרד הבריאות, והיום אני הולכת להתמקד רק בנו, ההורים המבוגרים עלק. אבל כן, אנחנו בלימודי השינה שלנו קיבלנו הכשרה לטפל גם בתינוקות וגם בגילאים המתקדמים יותר, שנהיה בריאים עד סיום תפקידנו בעולם הזה, והיום בחרתי להתמקד בנושא שאני מאוד אוהבת, שהוא שנת המבוגרים. אז פתיח ומתחילים. אז אנשים תמיד ישאלו אותך איך לא תמיד, במקרה הטוב, אם שפר עליכם מזלכם, אז אנשים ישאלו אתכם איך התינוק ישן, איך הוא ישן בלילה, אבל לא הרבה ישאלו אותך איך את ישנה, מה איתך. ויכול להיות שלפני שהוא נולד את ישנת כמו דוב, וגם שופה לא היה מאיר אותך, ויכול להיות שאת טיפוס שמעולם לא ידע לישון טוב בלילה, כי כל המשימות וכל טרדות היום והדאגות והחששות מציפים אותך בלילה. ויכול להיות שמהרגע שהפכת להיות אימא קרה לך מה שקורה להרבה אימהות, הפכת להיות אדם חרדתי יותר, והשדים באים ותוקפים אותך בלילה, כמוני. בכל אופן, בפרק הזה, אנחנו נבין מה הן בעיות השינה הנפוצות ביותר במבוגרים, ומה יש לעולם רפואת השינה להציע כפתרון אפשרי, כי יש טיפול, אפשר לטפל בבעיות שינה גם במבוגרים. אנחנו כבר יודעים כמה חשובה השינה, נכון? אני בכל זאת אעשה לזה סשן. השינה משפיעה על כל כך הרבה תחומים בחיים שלנו, ומתוך שכך היא גם חייבת בעיניי להיות מדוברת בכל מפגש עם גורם רפואי, סיעודי, פסיכולוגי. כל גורם מטפל צריך להתייחס בטיפול ההוליסטי שלו גם לשינה של המטופל שלו, כי היא תשפיע על הכל. היא תשבש את מצב הרוח שלו ותשפיע על הטיפול הפסיכולוגי. היא תגרום למדדים שלו להיות פחות טובים, כי שינה קשורה גם בתחלואה. אז כל גורם מטפל צריך לשאול אותנו על השינה שלנו בגדול, ואני מאמינה שזה ילך לשם יותר ויותר ככל שהמדע הזה יקבל את המקום שהוא ראוי לו, והוא ראוי לו. אבל עד אז אנחנו כאן, מה לעשות? בשינה קוראים תהליכי תיקון ובקרה והתחזקות של מערכת החיסון, ולכן גם כשאנחנו חולים, הגוף שלנו חייב לישון יותר. זה לא בחירה. הגוף שלנו רוצה ומבקש לישון יותר בזמן מחלה, בגלל שהשינה אחראית גם על המערכת החיסונית שלנו ועל ההתחזקות שלה. יש שם מערכת שלמה שבזמן השינה בעצם מופרשים חלבונים שקוראים להם ציטוקינים, שהם נלחמים בפתוגן שחדר לגוף שלנו, במחולל המחלה שחדר לגוף שלנו, והם זקוקים לשינה הזאת לעשות שאט דאון לגוף כדי להתמקד ולקחת את כל האנרגיה ולתעל אותה ליצירת נוגדנים ולמלחמה בגורם המחלה. בזמן השינה גם מתקיימים תהליכים של איזון הורמונלי. איזון הורמונלי למשל של מנגנוני רעב וסובה, של מנגנונים שקשורים בעיבוד של חוויות רגשיות. בזמן השינה יש לנו התגבשות של זיכרונות לטווח הארוך ולטווח הקצר. לכן כשאנחנו כבר תקופה ארוכה לא ישנים טוב, הזיכרון שלנו נדפק. אנחנו אומרים, וואי, אני לא זוכרת. אנחנו פתאום שמים לב שאנחנו זוכרים פחות טוב. בזמן השינה רמת הסוכר בגוף שלנו מתאזנת. לחץ הדם שלנו מתאזן. הנפש שלנו נרגעת. ולכן גם החרדות ומצבי הרוח הירודים משתפרים כשאנחנו ישנים טוב. והתהליך הדלקתי שמתרחש אצלנו באופן טבעי בתוך צינורות הדם, כל יום מתרחש התהליך הזה, וכל יום הוא מוחמר. בלילה יש שיפור של מדדי הדלקת בכלי הדם שלנו. ולכן כשאנחנו ישנים טוב, או כשאנחנו לא ישנים טוב, יש לנו יותר עלייה בסיכון לחלות במחלות לב וכלי דם. או במחלות מטאבוליות, כמו סכרת למשל, כי אמרנו שבלילה רמות האינסולין מתאזנות, והרעב והסובה מתאזן. כל זה, ועוד לא דיברנו על רשימת המקולת של המחלות שמופיעות בשכיחות גבוהה יותר בקרב אנשים שלא ישנים באופן קבוע למשך תקופה ארוכה, ונמצאים במצב שאנחנו קוראים לו חסך שינה מתמשך, או חסך שינה תמידי. אני רוצה להקדים ולהגיד באותה נשימה, שאני לא באתי להפחיד אתכם, ואני לא באתי להגיד לכם שאם לא תשנו אתם תהיו חולים, ממש ממש לא, זה לא בהכרח נכון, אבל כן, יש סיכוי כזה על פי מחקרים וסטטיסטיקות, וגם בלי המחקרים והסטטיסטיקות, תסתכלו על עצמכם, כולנו יודעים מה ההשפעה של חוסר שינה על היום-יום שלנו. אני, כשאני בסטרס, אני לא ישנה. כשאני לא ישנה, אני נהיית חולה יותר. אני יותר חשופה, יותר פגיעה לכל מיני הזדמנויות ויראליות שעוברות בדרכי. ובואו, כשיש לנו ילדים, אנחנו חשופים לגן חיות אחד שלם. אז קחו בפרופורציה, כן? לא לקחת לשום קיצון את מה שאני אדבר עליו בפרק הזה. ותעשו כל מה שאתם יכולים, פשוט כדי לקדם את השינה שלכם יותר ויותר, כי היא קריטית לבריאות ולרווחה הנפשית שלכם. זה מה שאני רוצה שתיקחו מכאן, שהשינה היא קריטית לרווחה הנפשית ולבריאות שלנו, ולכל כך הרבה אספקטים בחיים שלנו, אם אני ארחיב את היריעה הזאת, ולזוגיות שלנו, וליחסים שלנו עם העולם, ולהורות שלנו, ול... כל כך הרבה דברים קשורים בשינה. אגב, גם חוסר שינה בהיריון, שזה פרק נפרד שצריך להיות מוקלט. שמשפיע גם על הלידה שלנו, ועל הדיכאון אחרי לידה שלנו שיכול לבוא. אז בקיצור הבנתם, כי אני יכולה לדבר על זה שעות, ואף אחד, אם אף אחד לא יעצור אותי, ובפודקאסט אף אחד לא עוצר אותי, אז אני יכולה לדבר על זה שעות, אבל אני מקווה שאם אתם פה, אתם לגמרי מודעים לחשיבות של השינה, וזה היה המטרה של ההקדמה הזאת. אגב, אני כן רוצה להתייחס רגע לנשים, להרבה נשים שחוות מצב רוח ירוד סביב הלידה. והפרעות חרדה, כי זה מאוד טבעי. לקראת סוף ההיריון שלנו, אנחנו יותר ויותר, מצב החרדה שלנו עלול להתגבר יותר ויותר, וגם ככה, באופן אובייקטיבי, יותר קשה לנו לישון, כי הגוף גדול יותר, ולוחץ יותר, ולא נוח, ויש גם נחירות הרבה פעמים בגלל המשקל העודף שאלינו. אז אני רוצה לספר לכם שבמחקר שערכו לאחרונה, מצאו קשר בין איכות השינה לבין תסמינים של דיכאון וחרדה בתקופה שלאחר הלידה. זה היה מחקר גדול שגילה שאיכות שינה ירודה הייתה קשורה באופן משמעותי לתסמינים מוגברים של דיכאון וחרדה. זה כאילו נשמע הדבר הכי מפגר בעולם, הכי obvious, נו ברור, אם לא ישנים, אז... אבל הנה מחקר שהוכיח את הקשר הזה. אתם מכירים את המצב הזה, למשל, שמיד אחרי שאתם מצליחים להרדים את התינוק שלכם, וזה קורה לנו המון בתהליכי ליווי, ההורה מצליח להרדים את התינוק שלו, הכל סבבה, הכל טוב, נשכב במיטה, ואז מתחילות המחשבות לצוף. במקום לישון, אני מתחילה להיות מוטרדת. ואז אנחנו מתחילים אפילו לדמיין, אתם מכירים את זה? שאתם מדמיינים שהילד שלכם בוכה, והוא לא בוכה, אבל אתם מדמיינים כבר את הקולות בכי שלו, אז זה היה בכי, או שזה היה סתם רעש? אוף, איזה עצבים, עכשיו אני צריכה לקום ללכת לבדוק, וואי, והדופק שלי כבר על 200, אז עכשיו אני צריכה להתחיל להירגע מחדש, ונו, ובשביל מה? בשביל מה אני אתרח עכשיו לקום ולראות אם הוא בכה או לא? כי ממילא עוד שעה הוא התעורר, והנה הלכה השינה, והנה אני שומעת את הקולות שהוא עושה דרך המוניטור, והנה הוא זז במיטה שלו, בטח עוד כמה דקות הוא התעורר, והנה לא נוח לו, הנה הוא מתחיל להתעורר. כל הרעש הזה... קורה בדיוק בשלב שאני נכנסת למיטה אחרי שסוף סוף פרדמתי את הילד שלי. אז נכון, אני מתמקדת בפרק הזה, בחלק הרגשי-נפשי שמוביל לבעיית שינה נפוצה מאוד, שאנחנו קוראים לה נדודי שינה, זה מה שתיארתי לכם כרגע, אינסומניה בשפה המקצועית. בבעיית שינה הזאת, בבעיית שינה של נדודי שינה, אנחנו בעצם יכולים לראות הרדמות מאוד מאוד ארוכה. ממש מחשבות שמטרידות אותנו, זה מאוד מאפיין. הרדמות מאוד ארוכה, בשעה מאוד מאוחרת בלילה, או לחילופין, הרדמות בשעה יותר מוקדמת, אבל התעוררות בוקר נורא מוקדמת, סביבות 4 בבוקר, או פתאום התעוררות באמצע הלילה, וזהו, הלכה השינה. אני לא יכולה לחזור לישון באמצע הלילה, באיזה 2. כל ה... או ששנת הלילה שלי פשוט רצופה במלא מלא התעוררויות מעצבנות, ואז אני מרגישה שהשינה לא הייתה איכותית, ואני זוכרת כל הלילה שהייתי ערה בעצם לפרקים. כל הסימנים האלה נחשבים לנו בתוך סימנים שיכולים להצביע על זה שאנחנו סובלים מנדודי שינה. כמובן שההבחנה הסופית, יש לזה כל מיני ניואנסים, מעל 3 ימים בשבוע, למשך 3 חודשים, אנחנו מפרידים בין מצב אקוטי למצב כרוני, יש בזה המון, אני מנסה לפשט לכם את זה, בסדר? ההבחנה כמובן תהיה מול איש מקצוע, מול רופא שינה, מול מטפל CBTI, תכף נדבר על זה ותכירו מה זה המונח הזה, אבל צריך איש מקצוע כדי לקרוא לבעיה בשמה, ולוודא שאין סיבות אחרות, אובייקטיביות, אורגניות, גופניות הכוונה, שגורמות לתסמינים האלה, ובהנחה שאין, אנחנו מדברים על אינסומניה, על מצב של נדודי שינה, קושי בהירדמות, או התעוררות בוקר מוקדמת מדי, או התעוררות ארוכה בלילה וקושי לחזור לישון. במקרה הזה, שאנחנו מאבחנים אינסומניה, כשאנחנו מדברים על נדודי שינה, הקו הראשון לטיפול הוא טיפול שנקרא CBTI, Cognitive Behavior Therapy Insomnia, שמכוון לאינסומניה. ה-I, אתם בטח מכירים CBTI, טיפול התנהגותי קוגניטיבי, פה זה CBTI, לא CBT רגיל, CBTI. CBTI מכוון לאינסומניה, לנדודי שינה. זה טיפול קצר טווח של איזה 6-8 מפגשים, זה תלוי בטכניקה של המטפל, אבל זה הקו הראשון. זה הקו הכי יעיל לטיפול בנדודי שינה. אני יודעת שבטח חשבתם שאני אגיד לכם טיפול תרופתי, וזה גם הפתרון הראשון שמציעים במפגשים רפואיים בדרך כלל, אלא אם כן הרופא הוא מאוד מיינדד ומאוד מכיר את עולם השינה. אבל הקו הראשון לטיפול בנדודי שינה הוא הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי שמכוון לנדודי שינה. ולא הטיפול התרופתי. זה הטיפול שיביא לכם תוצאות לא רק מיידיות, אלא גם ארוכות טווח. כי הבעיה הרבה פעמים שקורית בנדודי שינה, זה שהבן אדם מפתח עליהם גם התנהגויות שמנציחות את המצב הזה, שמקבעות את המצב הזה, שבמקום, שיכול להיות שהנדודי שינה קרו לי בגלל איזשהו אירוע סטרס. קרה לי משהו, 7 באוקטובר, אלוהים ישמור. אף אחד לא ישן. אף אחד לא נרדם לפני שהגוף שלו קרס ב3 לפנות בוקר. אף אחד. אוקיי. למה זה עבר באיזשהו שלב? כי אני לא המשכתי את ההתנהגויות שמשמרות ומנציחות את זה. מה היה גורם לי איך הייתי יכולה להסתבך עם זה? אם הייתי מתרגלת, למשל, למחשבות התורדניות, והייתי ממשיכה להכיל את עצמי במחשבות תורדניות לפני השינה, ולא הייתי עושה הרפיות. או למשל, אם הייתי לוקחת איתי את הלפטופ, כי מה לעשות? גם ככה אני לא הולכת להירדם עכשיו לפני 3 לפנות בוקר, אז בואי תביא לי עכשיו את הלפטופ ואני אתחיל. או שהייתי אומרת לעצמי, טוב, אם רק ב3 אני נרדמת, אז בוא נקדים את זה. אני אכנס למיטה במקום ב-12 בלילה, אני אכנס ב-8 בלילה, ואז מ-8 עד 3 אני לא נרדמת ומסתובבת. אני מעריכה את הזמן של החוויה של העצבים שזה מביא לי להסתובב במיטה. בקיצור, כל הדוגמאות האלה, אני לא רוצה להעיף אתכם, כל הדוגמאות האלה זה התנהגויות שרק מנציחות ומשמרות. אז מנדודי שינה שקרו בגלל אירוע אקוטי, אובייקטיבי, בגלל איזשהו גורם סטרס בחיים שלי, הפכו להיות כרונים, הפכו להיות נדודי שינה שנשארים איתי לאורך זמן ומלווים אותי לאורך החיים וגורמים לי לשינה שהיא לא איכותית, גם בחוויה שלי וגם אובייקטיבית, וצריך לטפל בה. איך מטפלים? על ידי CBTI, עכשיו אתם כבר מכירים את המונח הזה, וזה הטיפול, הקו הראשון בטיפול של אינסומניה. בעיות שינה נוספות שיכולות להיות למבוגרים, או הבעיה השנייה הנפוצה, נקראת OSA, OSA, Obstructive Sleep Apnea, הפסקות נשימה בשינה. במקרה כזה בעצם, זה נשמע מפחיד, אבל זה די נפוץ, במקרה כזה בעצם יש חסימה של דרכי האוויר, ואנחנו נשמע נחירות מאוד מאוד חזקות, אנחנו נראה אדם, שאפילו שהוא ישן כל הלילה, הוא ישן את ה-10-12 שעות שלו כמו תינוק, אני בכוונה מקצינה, הוא קם סופר עייף. הבן אדם גמור, הבן אדם מסוגל להירדם בנהיגה, אחרי שינה של 12 שעות, הוא מסוגל להירדם באירועים חברתיים, במצבים שבהם אתה לא יכול ללכת לישון, זה מצבים פעילים, זה אתה לא אמור להירדם, והם מנקרים, והם נרדמים בלי שליטה במצבים שהם לא אמורים לישון בהם, זה בגלל שפשוט כל הלילה, לכאורה הם ישנו 12 שעות, אבל כל הלילה הגוף שלהם נאבק בלקבל חמצן, וכל הלילה הם היו ביקיצות, כי הגוף שלנו חכם, יש לו מנגנון שברגע שהוא מזהה ירידה ברמת החמצן, או יותר נכון, עלייה ברמת הפחמן הדו-חמצני, הוא עושה יקיצה, הוא מאיר את הבן אדם, כדי שהשרירים של הצוואר יתחילו לתפקד, הבן אדם יפסיק להיחנק ויחזור לנשום. במקרים כאלה, הטיפול קו ראשון, חוץ מלרדת במשקל, כי הרבה פעמים זה יושב על, על משקל שהוא יותר גדול יחסית, הטיפול הוא מכשיר שמכניס אוויר בלחץ לפה, הוא נקרא סיפאפ, ושוב, ההבחנה של המצב הזה, כמובן שיכולים להיות עוד מצבים שיסבירו את התמונה הזאת, אבל ההבחנה של המצב הזה היא רק מול רופא, רופא משפחה, רופא שינה, אז אל תיקחו מכאן דברים כהבחנה סופית, אני רק נותן, מנגישה לכם מידע. אם יש לכם ספק, אתם הולכים להתייעץ עם הרופא שלכם, גם ככה הוא זה שיפנה אתכם לטיפול. אז זה לגבי שני המצבים הנפוצים, נדודי שינה ואובסטרקטיב סליפ אפנאה. אובסטרקטיב סליפ אפנאה הרבה יותר שכיח בגברים, עד שבגיל, אחרי המנופאוזה, אחרי גיל הבלוט, אנחנו משתווים גברים ונשים בשכיחות. וכמובן שנדודי שינה יותר מאפיין נשים, כמובן. כמובן, כמובן שבמקביל לכל הדבר הזה שאני מספרת לכם עליו, יש את הפן של הטיפול התרופתי שאפשר לשלב אותו בכל מיני מצבים ובכל מיני בעיות שינה, אבל זה לא אוטומטי. וצריך להבין, תבינו, אני מספרת לכם רק על שני דברים, על שתי בעיות שינה. יש עוד המון סעיפים לתוך הדבר הזה. צריך איש מקצוע שיאבחן את זה. יש מקצוע שנקרא רופאי שינה. אין הרבה כאלה בארץ, אבל קיים המקצוע הזה. אני מקווה שיהיו עוד. ויש דבר כזה שנקרא אחיות שינה, ואני מקווה שזה ילך ויצבור תאוצה, אבל תבינו את העולם הזה, תבינו שהמדע הזה הוא ענק, הוא כל כך מסתעף, יש בו כל כך הרבה אופציות, ולכל אופציה כזאת יש את הטיפול הספציפי עבורה. אז זה ככה, להכניס אתכם לעולם המרתק הזה של בעיות שינה, יש דברים הרבה יותר מעניינים מזה, אבל אנחנו מוגבלים ואני לא רוצה לשרוף לכם את המוח, שבטח כבר גם ככה יש ריח שרוף עכשיו באוטו שלכם. ובפרק הזה אני רוצה לתת לכם כלים להגיינת שינה. אנחנו קוראים לזה שם דפוק בחיי, הגיינת שינה. אבל ככה אנחנו קוראים לו בשפה המקצועית, ואין לי שם טוב יותר לתת. אולי התנהגות מקדמת שינה. זה מה שהפרשנות שהייתי נותנת לו. אז יאללה, בואו נתחיל לדבר על הדברים שצריכים להקיף אתכם כדי לקדם את השינה שלכם. קודם כל, דבר ראשון, כדאי שיהיו לכם שעות קבועות פחות או יותר של שינה. זה פשוט אומר, בשפה פשוטה, שאתם צריכים ללכת לישון ולהתעורר בערך באותה שעה מדי יום. עם סטייה של חצי שעה לכאן או לכאן, אבל פחות או יותר כל יום להיכנס למיטה באותה שעה ולצאת מהמיטה באותה שעה. תיכנסו למיטה אך ורק כשאתם עייפים. לא לפני. אם תנסו להירדם למשך יותר מ-20 דקות ולא תצליחו ואתם מתהפכים מצד לצד במיטה ואתם רואים שזה לא הולך לשום כיוון ושהלכה לכם השינה, קומו מהמיטה ותהיו עסוקים בפעילות מרגיעה ולא מעוררת. לא לקחת את הטלפון שרק יחמיר את זה שאני אשאר רע. לא לפתוח איזה סרט מתח בטלוויזיה שיעשה לי דופק של 200 והפרשה של אדרנלין, אלא לעשות פעילות מרגיעה. כל אחד יודע מה מרגיע אותו, אם זה איזושהי מדיטציה, יש כאלה שיתחברו למדיטציה, יש כאלה שישמעו מוזיקה, יש כאלה שיראו תוכנית מרגיעה על טיולים, לא יודעת מה, כל אחד ומה שעושה לו טוב ומרגיע אותו, אבל קומו מהמיטה, או תעשו את הפעילות המרגיעה הזאת, תקראו ספר, בתוך המיטה, אני תמיד נרדמת על ספר, לא משנה כמה הוא טוב. בתוך המיטה, אם אתם בתוך המיטה תעשו פעילות מרגיעה, נמצאת בגזרות המיטה כמו לקרוא ספר, ואם לא, קומו, צאו. די, צאו מהמיטה ל-20 דקות, לכו, שבו בסלון, באור מאומעם עם תאורת לילה קטנה, תקראו את הספר, וברגע שהעיניים שלכם מנקרות, אופ, חזרה למיטה. לישון. אתם לא עושים, טוב, התעוררתי, יאללה, בוא נכין את האוכל שאני צריכה להכין למחר, בואי נעמיד סירי מפרום, בואי נעשה ספונג'ה, לא, 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 לא. לא פעילות מעוררת, לא עכשיו לנצל את זה שקמתי לטובת פעילות ולהספיק משימות ולעשות וי, כי זה בדיוק מה שמנציח את הנדודי שינה. לעשות פעילות מרגיעה, פסיבית, שתגרום לכם לנקר. יאללה, עברנו הלאה. הנושא השלישי, תימנעו מצריכת קפאין, ניקוטין ואלכוהול לפחות 4 שעות לפני השינה. גם אם הם לא מונעים ממכם להירדם, הם יפריעו לאיכות השינה שלכם. אז תשתדלו, וזה טיפ קריטי לאנשים שגם ככה מתמודדים עם קשיי שינה, לכם זה סופר קריטי, כי יש כאלה ש... אמא שלי, לפני שהיא... כשהיא הייתה צעירה, היא הייתה שותה קפה לפני הכניסה למיטה, כזה. כאילו, אז היה. גן, אל תדאגי, זה לא משפיע עליי, זה מרדים אותי. אין בעיה, אתם מכירים את עצמכם הכי טוב, אבל אם אתם סובלים מבעיות שינה, אז ניקוטין, אלכוהול וקפאין, אלו דברים שיפריעו לכם להירדם וישבשו את איכות השינה שלכם, גם אם נרדמתם. אוקיי? אלכוהול, אני יודעת, הוא מעייף, הוא מרדים, אבל הוא משבש את איכות השינה, ואז בלילה עם אלכוהול אנחנו יכולים לראות או יקיצת בוקר מוקדמת, או הרבה יקיצות בתוך הלילה. קחו את זה בחשבון. טיפ רביעי, המיטה שלכם צריכה לשמש אך ורק לשני דברים, לשינה ולסקס. זהו, אלה שני הדברים שהמיטה שלכם צריכה לשמש עבורם. אם תאכלו במיטה, אם תעבדו מהמיטה, אם תעבירו למיטה פעילויות אחרות שלא אליהם, שלא לשמם היא נועדה, אתם מקשים על המוח שלכם לעשות הקשר של מיטה שווה שינה. אם שיבשתי את ההקשר, את החיוות במוח, שמיטה שווה שינה, אז מיטה גם יכולה להיות שווה עבודה, ומיטה יכולה להיות גם שווה אוכל. ואז הרבה יותר קשה לי להירדם. אוקיי, הלאה. טיפ חמישי. או חוק חמישי להגיינת שינה. תשתדלו להימנע משנת צהריים. נכון שלא ישנתם בלילה, נכון שאתם עייפים, אבל אם אתם תשנו שנת צהריים, אתם שוב הורסים לעצמכם את לחץ השינה שלכם, והנה אני משמרת את הנדודי שינה. כי אם ישנתי צהריים ושיבשתי את הלחץ שינה, הסיכוי שאני אכנס למיטה בשעה נורמלית ואצליח להירדם מהר ובקלות יורד. מה לעשות? ואז עוד פעם אני אכנס למיטה מאוחר, או עוד פעם אני אשאר מתוסכלת במיטה וירדם רק בשעה מאוחרת. ואז עוד פעם אני אצטרך להשלים שינה בצהריים, והנה המעגל שנשמר. לא, תחתכו את המעגל הזה, תקטעו אותו, תדלגו על שנת צהריים, לא אכפת לי כמה קפה תצטרכו לשתות כדי להחזיק את עצמכם הרים, פעם אחת כדי לאפס את המעגל ולהיכנס למיטה בשעה נורמלית ולהירדם בקלות. טיפ שישי או חוק שישי, טקס שינה. טקס שינה מאוד מאוד עוזר לשינה. טקס שינה זה פעולות שחוזרות על עצמם בצורה רוטינית, בצורה שגרתית, אחת אחרי השנייה, ועוזרות לנו להוריד הילוך ולהתכנס לשינה. אז בערך רבע שעה לפני השינה, בכל לילה, תקפידו לעשות את אותם דברים. אצל חלקכם זה יהיה להתפלל, אצל חלקכם זה יהיה תרגילי מתיחות והרפיה, אצל חלקכם מדיטציה, קריאה, לראות סדרה שגורמת לכם להרגיש נעים ולא סדרה של מתח וחרדה. אני יודעת שבהיבט הזה של לראות טלוויזיה, יש מחמירים שיגידו לא לצפות בטלוויזיה שעתיים לפני השינה, גם כי זה מקרין אור כחול, והאור הכחול משבש לנו את הפרשת המלטונין. אז קודם כל, היום במסכים המתקדמים יש אפשרות לעשות כמו ראיית לילה של אור צהוב ולא אור כחול. אז תעשו את זה, גם במסכים של הטלפון. אבל זה פחות פוגש בעיניי את המציאות, החוק הזה של לא לראות טלוויזיה לפני השינה. אני צריכה את הטלוויזיה לפני השינה, אותי אישית זה מרגיע. אז כל אחד מכיר את עצמו, זה אינדיבידואלי. נכון שאם אני אראה עכשיו סדרת מתח, זה יקשה עליי. אבל אתם מספיק בוגרים כדי לקבל את ההחלטות עבור עצמכם, ולבחון האם הטלוויזיה מעוררת אתכם או מרדימה אתכם. בתוך הטקס שינה, אני ממש ממליצה לעשות אמבטיה חמה, בטווח הזה של שעה לפני השינה, וזה חשוב. לא רק שהמים החמים מקדמים שינה ומרגיעים אתכם, אלא גם כשאתם יוצאים מהמקלחת, הטמפרטורת גוף שלכם נוחתת, היא צונחת. וזה שולח חיווי למוח שלכם שהגיע הזמן לישון, כי תנאי קור מקדמים שינה. אנחנו צריכים בשביל לישון טמפרטורה טיפה יותר נמוכה. החוק השמיני הוא שתוודאו שחדר השינה שלכם נוח לשינה, שהחדר הוא שקט, שיש חושך מוחלט, 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 ושיש טמפרטורה מעט קרירה, אבל נוחה. הגוף שלנו אוהב בשביל לישון תנאים דמויי מערה. אני כל הזמן אומרת לכם את זה על תינוקות, אבל זה לחלוטין תופס גם למבוגרים שבינינו. תנאים דמויי מערה, זה אומר חושך מוחלט, שקט יחסי וקרירות. אלו הם הכללים להגיינת שינה, אלו הכללים הבסיסיים ביותר שצריכים להתקיים אצל מי שמלכתחילה מתקשה להירדם או לישון רצוף, כי מי שלא, לא ישמע את הפרק הזה בכלל. כמובן שאם יש תינוק קטן שמתעורר כל הלילה, אז יש לנו קושי אובייקטיבי, אמיתי, לישון, ואז במקרה הזה אנחנו צריכים קודם כל לטפל בשינה של התינוק, ורק אחר כך לטפל בשינה של ההורה. ואני רוצה לשתף אתכם באמת שבהרבה מקרים שבהם אנחנו מלווים משפחות, אנחנו מטפלים בשינה של התינוק, התינוק ישן לילה רצוף, ישן מצוין, נרדם בקלות, ואז האמא אומרת לא עצמתי עין כל הלילה, כי אני כבר לא זוכרת מה זה לישון טוב ואני לא רגילה. הנה אפרופו, אני מנציחה את ההרגלים הלא טובים שלי, את הנדודי שינה. כלומר, יש כאן תהליך של הסתגלות ותרגול של הגוף להרגלי השינה החדשים והטובים, ואם השינה שלכם ושל התינוק שלכם חשובה לכם, והיא צריכה להיות חשובה לכם, אז תעבדו עליה, כי אנחנו יודעים לייצר פתרונות בעולם רפואת השינה, שמתאימים למגוון של בעיות שינה לכל גיל וגיל, כי לכל גיל יש את הבעיות שמאפיינות אותו. אז אני מקווה שנתתי לכם קצת כלים פרקטיים, כמובן שזה לא מחליף ייעוץ, וכמובן שאם אתם צריכים, אז תפנו לייעוץ ולגורמים מוסמכים לטפל בכם, על פי אמות המידה של עולם רפואת השינה, ולא על פי המצאות. ואני מקווה שהשינה שלכם תהיה טובה יותר אחרי הפרק הזה, אני מאחלת לכם את זה, כי זה כל מה שבן אדם צריך, בשביל לחוות רווחה בכל ההיבטים בחיים שלו, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי יוש!